שלום וברכה, סליחה על ההפרעה. אנחנו בדף י"א, עמוד א', במסכת ראש השנה. אנחנו הגענו ל... שם איפה שהשורות מתחילות להיות צרות, אז...
רחבות.
כן, רחבות, סליחה. לאיפה הגענו בדיוק? הגענו על ברכת האילנות או לא? מה? לא, לא. כן. טוב, זה עדיין... כן, רבי אליעזר אומר, אתם רואים איפה שכתוב מלאכים א' בתור האור, שם ב... יש פה מרווח קטן, כתור האור. אתם מבינים מה אני מכוון? אז שם כתוב מלאכים א', מלאכים א' ח', נכון? לא, ח', למעלה מזה. לא ו', מלאכים א', ח', למעלה יותר, בתור האור, שלום לך, כן? אז שורה עוד לפני כן, רבי אליעזר אומר, מניין שבתשרי נולדו אבות, שנאמר, ויקהלו אל המלך שלמה, כל איש ישראל בירח האיתנים בחג. אז חג מה זה?
סוכות,
תמיד. איך אני יודע? כתוב מיד אחרי זה, בסוף הפסוק כתוב, הוא החודש השביעי. אז זה ברור שחג זה החג שבחודש השביעי, כלומר סוכות. ובמקום להגיד תשרה או חודש השביעי, הכתוב אומר, ירח האיתנים. ירח שנולדו בו איתני עולם. כן, מי יכול להיות איתן בעולם הזה? אברהם, יצחק ויעקב הם האיתנים. נכון? מכאן שבתשרי נולדו אבות. זה שיטתו של רבי אליעזר. מעניין, כן, יש פה הגדרה, מה מייחד את האבות? האיתניות שלהם.
כל אחד בשלום.
כן, כשמדברים על איתניות, בדרך כלל המשמעות היא איתנות מול הטבע. זאת אומרת, העולם הזה הוא עולם חזק מאוד, צריך להיות איתן מולו. אתם זוכרים שרבי אליעזר רואה את המוקד של הקדושה בעולם דרך הטבע, נכון? אבל הסברנו שהמחלוקת רבי אליעזר לרבי יהושע זה אם אנחנו חיים בעולם של טבע או בעולם של נשמה. השני מסכימים שיש בעולם גם טבע גם נשמה. השאלה היא מה קובע עבור מי. זאת אומרת, אצל רבי אליעזר הדומיננטיות היא של הטבע, ואצל רבי יהושע הדומיננטיות היא של הנשמה. אז עכשיו, מה מייחד את האבות? בשיטתו של רבי אליעזר, איתניותם. לכן הוא יאמר, ירח האיתנים, זה ירח שבו נולדו איתני עולם, וזה האבות. מה היא משמע דהי איתן לשנה לתקיפה? מאיפה לקחת שאיתן פירושו חזק? הוא, כדכתיב, איתן מושבך. ומה ההמשך שם? איתן מושבך ושים בסלע קיניך. ואומר, שמעו הרים את ריב השם, והאיתנים מוסדי ארץ, ואומר, כל דודי נזה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, מדלג על ההרים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהות. כן? כי הרים מלשון הורים. מה קראת?
זה לא כל משמעי שאיתן זה אבות, מאיפה לקחנו את זה? שמעת מה שאמרת?
זה מלשון איתן.
איתן זה רק האבות, יכול להיות אף אחר,
משה רבינו. כתוב, לא, הוא אומר לך, האיתן הוא הרים, כי ראינו פסוק שאומר שאיתנים זה ההרים, שימו הרים את ריב השם והאיתנים, וההרים אנחנו יודעים שזה האבות, שהרי נאמר כל דודי נזבה מדלג על ההרים. מקפץ על הגבעות, בזכות הרים. מי זה ההרים? ההורים. הורים, ולכן זה יכול להיות רק האבות. כן, כן, דבר. שתדע שמשמעותו של המילה איתן זה חזק. כן? איתן מושבך ושים בסלע קיניך. נכון?
כשדורשים מדלג על ההרים,
כן.
דורשים שיהיה מרכבה?
לא, זה לא מה שכתוב.
אז למה הכוונה כשאומרים...
הוא מדלג, הכוונה שהוא מביא את הגאולה, מדלג, הוא מביא אותה מהר, על ההרים, בזכות ההרים.
למה אתה מסביר את ההרים?
על ההרים, על יסוד מה הוא מביא את הגאולה, על יסוד מה הוא מדלג, על יסוד ההרים. בסדר? כן.
שאלה קטנית לגבי הסוג הלימוד הזה של הגמרא.
כן.
היה כאן איזה רעיון פרסון מוכיח שמדובר לגבי האבות.
כן.
הפירושים שפירושו לפסוק זה פירושים שכאילו היו ידועים ושפשו בין דברים ידועים, או שזה פירושים שנוצרו כדי להוכיח את ההוכחה הזאת?
זה פירושים שנוצרו כדי להוכיח, אבל לא שזה לא נכון. זאת אומרת, השקפת העולם הכוללת של רבי אליעזר מוצאת לה אחיזה בפסוקים האלה. זאת אומרת, זה האופן שבו הוא יסתכל על הפסוקים האלה בעקבות השקפת עולמו. אנחנו נראה שרבי יהושע מפרש בדיוק הפוך.
אבל זה בבית הרי תחל.
נכון, אז מה?
יש להם השקפת עולם, הם מחפשים אותה בכתובים.
בוודאי, נו. חלילה לנו לבנות השקפת עולמנו מתוך מה שכתוב. מה שהשקפת עולמנו היא מתוך תורה, ותורה זה תורה שבעל פה, שימוש תלמידי חכמים מדור לדור עד משה רבנו מפי הגבורה, ואחר כך אנחנו נראה לך גם איפה זה כתוב. כלומר, כמו שאמר היום הרב אשכנזי, לא מפני שזה כתוב זה אמת, אלא בגלל שזה אמת אז כתבו את זה. לכן אתה צריך לדעת מהי האמת שעל פיה זה נכתב. או? כי אם לא, אתה הופך להיות איש הכתוב. הכתוב, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
נכון, בדיוק.
אבל זה מה ש...
אז זה בסדר.
זה מה שאנחנו משתמשים כל הזמן בפה. אנחנו אומרים כתוב, כתוב, ומצטטים כתוב.
אבל זה לא בסדר.
מה?
זה לא בסדר. נכון, קודם צריכים לצטט את רבותינו. את רבותינו. אחר כך, רבותינו בונים לנו משקפיים. דרך המשקפיים האלה אנחנו יכולים לדעת מה כתוב באמת.
ואז באמת יסתדר כל עניין שלמשל, תחפש תרי"ג מצוות בתורה. כל אחד סופר שהוא רוצה, אבל יש תרי"ג.
זה שיש תרי"ג זה ידוע. למה? רבי סמלאי אמר. כן, מאיפה רבי סמלאי יודע?
יש לו השגות
עליונות. לא, אפשר להראות שיש לזה מקור, לא משנה, אבל זה ברור שהתפיסה היא קודמת לנאמר.
לא, אתם עושים את העולם הזה, אותו דבר עם 12 שבטים.
נכון, יש 12 שבטים, זה בטוח. והיו בני יעקב 12, ואיך הם 12? הסתדר.
ואז אותו דבר יש לנו מצוות הכל.
נכון.
אבל
עכשיו
דבר שהוא בעצם עובר
לתורה שבעל פה? ודאי, זה לא יכול להיות אחרת.
יש
בין תפיסות
שמתחדשות
במסגרת התפיסות ההיסטורית. נו, גם זה, נכון, טוב מאוד. אבל ההיסטוריה היא בידי השם. כלומר, ההיסטוריה היא פרי רצונו של אותו אחד שנתן לנו את הכתוב הזה. כלומר, זה לא התנגשות בין שני מקורות, זה אותו מקור. לכן ההיסטוריה גם בגלה דברים שלא ידענו אותם.
אז לא היינו צריכים לכתוב את זה בכלל.
אז למה זה בכל זאת נכתב? שאלה יפה.
כדי שנחפש
בכלל. לא, מה אכפת לך לשכוח? עד רבה, אם זה כתוב, אתה יכול להשתבש יותר. אז עדיף אולי באמת שלא יהיה כתוב. אז למה זה נכתב? שאלה יפה. יש תשובה לזה. בשביל הגויים.
בשביל הגויים?
כן, זה רש"י אומר, זה שחור על גבי לבן בתחילת פירושו לתורה. מה הטעם פתח בבראשית? בשביל להגיד משהו לגויים.
אבל כן. התלמוד?
מה?
התלמוד.
התלמוד זה משהו אחר לגמרי. התלמוד זה דווקא הצורה הגאונית ביותר לא לכתוב משהו. המשנה הייתה ניסיון לכתוב, וזה כישלון גמור. למה? אתה קורא את המשנה, אתה יכול להבין משהו? כלום. באמת, קוראים את המשנה, זה ספר סתום שאין כמו. אז מה שאפשר לעשות, זה אפשר לקחת פירושים. אבל פירושים לפירושים. ולא גומרים את זה. לעומת זה, כשלומדים גמרא, כן, טוב, בסדר. איפה היינו? יש פה השקעה לפחות. איפה היינו? כן, לעומת זה הגמרא. מה עושה הגמרא? הגמרא פתרה את הבעיה. במקום לכתוב מסקנות, היא מכניסה אותך לתוך בית המדרש. במקום שבו נהגו הדברים האלה. לכן יש בגמרא דיונים שקודמים למשנה, דיונים שבאים אחרי המשנה, על כל פנים שום דבר סגור. כי מה עשו המוראים? אמרו, בוא תיכנס אלינו לבית מדרש, תראה איך אנחנו עובדים. ואז זה הדרך הטובה ביותר לשמש תלמידי חכמים על הגמרא. מובן? אז זה כבר לא? במידת מה? זאת אומרת, זה ספר. כן, אבל זה ספר שבא ללמד אותנו. כשאני נכנס לתוך הגמרא, משתפים אותי בדיון שהיה שם, משתפים אותי בדיון של בין רבי זרע לרב חיסדא, מה אחד אמר, ובא פתאום אחד שלישי נכנס, ואחד היה חולה ולא הגיע באותו יום, שאל מה, למחורת מה היה, ואמרו לו ככה, והוא הגיב ככה. בשביל מה זה חשוב לך לדברים האלה? שתדע באיזה אווירה זה נעשה, וגם אתה מתרומם לאותה ההשגה שהייתה להם. רואים את זה למשל הרבה פעמים בתוספות. התוספות לפעמים כותבים דברים שיכולת להכניס אותם לגמרא. כן, כאילו זה המשך של השבועה של הגמרא, אז נכנס לתוך התוספות. כן. לא, זה יהיה מסקנות. מסקנות. מסקנות לא כותבים. כלומר, מסקנות זה לא השקפת עולם. מסקנות זה השלכה. ואתה אף פעם לא יודע מתוך איזה רוח זה נאמר, ואתה תבין את זה עקום.
אז מה עם הוכחות מהכתוב?
אין שום הוכחות מהכתוב. אתה רק יכול להוכיח מהכתוב שזה כתוב. כן, למשל, כשהגמרא אומרת מה זה אתרוג, כן? זה מצחיק. לוקחתם לכם ביום הראשון, פרי עת הדר, נכון? כתוב בתורה פרי עת הדר. אז מה צריך לקחת? מה זה? אז הגמרא אומר ככה, פרי עת הדר. אז האם זה יכול להיות, אז זה צריך להיות פרי עץ, זאת אומרת דבר שהטעם של העץ והטעם של הפרי אותו דבר. אז מה, אז אם ככה גם הפלפל זה טוב, נכון? כי הפלפל הטעם של עצו ושל פרי אותו דבר. אז הגמרא לא, אבל זה לא יכול להיות בגלל שהולקחתם לכם פרי, ופרי צריך להיות לקיחה, ואתה לא יכול לקחת פלפל, לא רואים אותו, אלא מה תגיד, לקחת הרבה, אז הרבה פירות. אז כתוב התורה אמרה פרי ולא פירות. מצד שני, וגם כתוב הדר, הוא דר באילנו משנה לשנה, זאת אומרת לא מתקלקל. כן, אבל גם הלימון זה טוב. כן, אבל צריך להיות הדר שהוא גדל על כל מים, והדר, כן, ביוונית זה מים, הידור, כן, הידרולוגיה, כן, הידור זה מים, זה דבר שגדל לכל מים, נכון? ויש גם ש... לא זוכר בקיצור, כל מיני פירות כאלה, מסקנה זה יכול להיות רק האתרוג. כן, ככה גם אומרת. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת שהרבנים, זאת אומרת ככה, זה בעצם זאת אומרת שהרבנים ישבו בבית המדרש, הגיעו לפרשת אמור, קראו ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. אז רבי אליעזר אומר לרבי יהושע, יהושע, תגיד, מה זה פרי עץ הדר? לא יודע, מה זה יכול להיות? אז בוא נכנס פתאום רבן יוחנן בן זכאי, יש לי רעיון. התחילו להגיד, פרי עץ, עת טעם ירצו כטעם פריו, הדר באילנו משנה לשנה, ומה... בסוף הגיעו למסקנה, אחרי דיון מפרך, שנה הבאה אנחנו ניקח אתרוג.
ככה זה היה?
ברור שלא, ברור שלא. מה לקחו שנה שעברה? ברור שלקחו אתרוג. כן? אז מה זה כל הלימוד הזה?
כתובים
מסתדרים עם המסורת. לא, כתובים לא מסתדרים עם המסורת. בכתוב כתוב משהו אחר, כתוב שזה לקחת משהו מהודר, פרי עץ הדר, אז זה יכול להיות תפוז יפה גם כן, או תפוח. כן? אם אני לוקח מה שכתוב. המטרה היא אחרת לגמרי, היא להראות לך למה זה אתרוג. זה שזה אתרוג אנחנו יודעים, השאלה למה זה אתרוג. כלומר, למה התורה רצתה שתיקח אתרוג? ואז בתורה שבכתב יש לך הסבר. בגלל שזה טעם פריו כטעם עצו. זה טעם עצו כטעם פריו. בגלל שהוא דר בילנו משנה לשנה, ובגלל שהוא מגדל על כל מים.
למה הוא לא אומר זה ישר? אתה לא אמרת את האמת, הוא רק את המסקנה.
זה האופן של החכמים לומר את זה. צריך פשוט לדעת באיזה שפה מדברים.
למה בתורה?
אה, כי התורה יש לה מטרה אחרת לגמרי. המטרה של התורה היא למסור לך ידיעה מהו הפרי שלוקחים. המטרה של התורה לדבר על ממד אחר לגמרי. שיש? לא. המטרה של התורה היא משהו אחר לגמרי. ללמד אותך שחג הסוכות יש לו ממד אסתטי. פרי עץ הדר, זה יפה. איזה פרי זה יהיה, זה נמסר התורה של בעל פה, מה זה חשוב? לפי כוונת הכתוב. כוונת הכתוב יש מטרה אחרת לגמרי. כן?
מה
קורה שטעם
העץ וטעם הפרי יותר
בזאת? אם אתה תואם ענף של אתרוג, אתה תרגיש טעם של אתרוג. כן.
אמור להיות
כטעם
העץ,
כטעם פרי,
וזה לא היה ככה.
אבל זה נשאר ככה באתרוג. כן. כן.
בסוכה,
ויקרבל המלך
שלמה, אז
יודעים
שזה
נשאר? כן, כתוב שם. אני הוכחתי את זה. בריא לך איתנים בחג, הוא החודש השביעי, כתוב שם. הוא החודש השביעי. איך אני יודע את הפסוק הזה? טוב, ברוך שובך אלינו. ברוך השם. כן. איך אני יודע את זה? בגלל שזאת הפטרה. הפטרה בסוכות. נכון? אבל בסוכות יום שני של גלויות. אז אם היית חי בגולה, אז היית יודע שביום השני של סוכות קוראים את ההפטרה הזאת. עכשיו, אשריך שאינך יודע את זה. כן.
יש גם את העניין שחלק מהדברים מועגור במסורת לשמור על איכות של עם ישראל מהמעמוד בעולם שלא יוכלו בעצם...
כן, זה מה שאמר, שזה המסתורין של ישראל, זה שלנו, לכן גוי לא יכול ללמוד תורה שבעל פה, אסור לו. נכון, זה אותו דבר, זה אותו דבר. כן, נכון, ולכן זה בעצם אותו דבר.
אז המטרה לקרוא את הגמרא היא כדי להגיע לאווירה שהשם
קרובה? שתשמש את האמוראים, תבין מהו הדיאלוג פה. במשנה כמעט וזה לא נעשה. במשנה רבי מאיר אומר ככה, רבי יוסי אומר ככה. למה? ככה זה. נזכר כשלמדנו משניות בתור ילדים, כל פעם שהרב היה אומר, רבי מאיר אומר ככה, רבי יוסי אומר ככה, כל הכיתה הייתה קופצת, ומה הלכה? כי זה בעצם לכאורה מה שמעניין אותך. לא מה החוכמה שמאחורי הדברים. טוב, אז בואו נמשיך פה את דברי רבי יהושע. רבי יהושע אומר, זה שלוש שורות לפני ההתרחבות. רבי יהושע אומר, מניין שבניסן נולדו אבות, שנאמר, הוא חולק הרי, נכון? שנאמר, ויהי, ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. מדובר פה על בניין בית המקדש. אז ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית. מה לא להפוך? בשנה הרביעית בחודש זיו, ואז שמה חודש זיו זה ניסן, כן? אז בירח שנולדו בו זיו תנה עולם. מה הזיו המיוחד? מה הדבר שמאיר בעולם? האבות כמובן, ולכן מכאן שהאבות נולדו בניסן. לכאורה, למה אפשר לייחס זיו בחודש ניסן, תגידו לי? לטבע. הטבע מאיר אז, כן? ורבי יהושע לא רואה את זה ככה. רבי יהושע רואה את הזיו בנפשות.
אבל האבות, כי הם לימדו אותם, הטבע שלהם לימד אותם.
כן, אבל לא הטבע הבוטני, אלא הטבע הנשמתי. זאת אומרת, אצל האבות, מה שעושה את האבות למאירים, זאת הנשמה המיוחדת שלהם. זאת אומרת שרבי יהושע שם את המוקד של החיים על הנשמות ולא על הטבע. ודאי שיש סתירה. כן? ואנחנו נראה את ההמשך לזה. כן? כי אנחנו נראה איך כל אחד מפרש את הפסוק של השני. כן? והר כתיב בירח האיתנים. כן? מה יעשה רבי יהושע עם העובדה שכתוב בירח האיתנים? הטעם דתקיפי במצוות. מה התקיפות, מה האיתנות של חודש תשרי? זה שיש בו הרבה מצוות. זאת אומרת, ששוב, הוא לא יכול לראות איתניות ביחס לטבע, כי לא יכול להיות שזה הנושא של הכתוב. לכן הוא יחפש איפה יש יסוד תורני של איתניות, ובחודש תשרי מצאנו. הרבה מצוות יש בחודש תשרי. וידך נמי, הרי השני גם יאמר, הכתיב בחודש זיו, מה יעשה רבי אליעזר בחודש זיו? הרו דאית בי זיווה לאילנה. רבי אליעזר אומר, לא, יש זיו לאילנות. ודאי שזה סותר, אם כן. כן? ואמר רב יהודה, היימן דנפק ביומה דניסן, מי שיוצא החוצה בתקופת ניסן, וחזה אילנה דמלב לבי ורואה אילנות מלב לבין, אומר, ברוך שלא חיסר מעולמו כלום, ורבו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהם בני אדם. זאת אומרת, שהזיו הבוטני, הוא מצדיק את השם זיו לפי דעת רבי אליעזר. רבי יהושע לא יכול לפרש דבר כזה. רבי יהושע יאמר, אצלי כשיש משהו שהתנ"ך קורא לו זיו, זה מוכרח להיות משהו במישור הנשמתי. אם כן, זה האבות.
ורבי אליעזר, איתנים כבטבע?
איתנים, כי רבי אליעזר יש לו השקפה שרואה דומיננטיות בטבע. ולכן האיתנים יהיו האבות. האבות הם איתנים. הם איתנים במה? בזה שהם עומדים, שהם עומדים בתוך הטבע. הם עומדים מול ה... מול האיתנים, מול האיתניות של העולם. מה?
מול או
אם? זאת אומרת, אברהם אבינו הוא, אפשר לומר, עוצמת טבע לפי רבי אליעזר. בדיוק. כן, בדיוק. ולכן הוא, לא, הוא יראה את, את העוצמה הזאת באיתניות דווקא. לא זיו הטבע, אלא איתניות הטבע. לפי רבי יהושע הנושא החשוב בתנ"ך זה הנשמות. לפי רבי אליעזר הנושא החשוב בתנ"ך זה הטבע. כי זיו זה משהו שמאיר. הערה בעולם הזה זה בדרך הנשמה. איתנות לא שייכת לנשמה. שנאמר, למדנו לפני כן, לפני שהגעת, איתן מושבך ושים בסלע קיניך. זה דבר ששייך להרים. שימעו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ. כן. מה רצית לשאול?
לגבי רבי אליעזר, כלומר
שהאיתנות בטבע
זה...
כן, בסדר. זה עניין רוחני, אבל זה לא הרוחניות הנשמתית, זה רוחניות הטבע. יש קדושת הטבע.
מה זה לבנות עולם ומכה בצור ומתה? מה?
כן, זה בדיוק זה. זה אופייני לעבוד, לפי רבי אליעזר זה מסתבר מצוין. כן, זה מה שהוא אמר, גם לפני כן הבאנו את הפסוק, מדלי הגיע להרים, מקפץ על הגבעות, שה... רבי יהושע יש לו את הפסוק על זיו. אז הוא יגיד, הוא יגיד שהאיתניות זה איתנים במצוות. כן, שהחודש הוא איתן במצוות. כן, תשרי, הוא איתן במצוות.
למה רב אמר ששיטת רב אליעזר זה יותר מוסרי?
אני אמרתי שזה יותר מוסרי?
כך אני הבנתי.
לא.
לא?
לא, לא אמרתי את זה. סליחה, אה?
לא הבנתי.
אתה רוצה להביא לך טיפקס. כן.
רבי יהושע, יראה לך איתנים, זה לא הכוונה שזה תקיף במצוות, זה שהעבוד תקיף במצוות?
לא. הירח הוא תקיף במצוות. הרי כדי לקיים את כל המצוות של חודש תשרי צריך לדעת בערך שליש של השס. אתה צריך לדעת מסכת ראש השנה יומה עסוקה, מסכת ביצה ומסכת שבת ועירובין וחגיגה, כל זה עוד בסדר מועד, נכון? ומסכת תענית גם. זה כבר 8 מסכתות הכולן עם סדר מועד. עכשיו, בוא נוסיף לזה מסכתות, עם בזמן שבית המקדש קיים, מסכתות שייכות לחולין וזבחים ומנחות, שלא לדבר על מסכתות ששייכות לדיני טומאה וטהרה, כי אדם חייב לטהר עצמו ברגל. לא, אבל זה נגיד לאורך כל השנה. אבל מסכת ביקורים כן, לא, וגם לא. פחות או יותר, נגיד, זה שייך לכל השנה, אבל יש לך פה כמות אדירה של מצוות המתקיימות באותו חודש בשנה. כן.
איפה הקבלה בין
ניסן ותשרי לעומת רוחניות וגשמיות? זה לא רוחניות וגשמיות, זה שני סוגי רוחניות. יש רוחניות שבא לידי ביטוי בטבע, זה בתשרי. יש רוחניות שבא לידי ביטוי בנשמה, זה בניסן. כן? לא, פשוט מאוד, כי תשרי זה הזמן שבו אומות העולם מונים לו, ואומות העולם אחוזים בטבע, לכן נקראים אומות העולם. מה שאין כן ניסן, ישראל מונים לניסן בגלל שהם מתנגדים לטבע. כן, החודש הזה לכם ראש חודשים, אתם התגברתם על מצרים ובניסים יצאתם ממצרים. זה ההבדל. לכן הזמן של ההצלחה שלנו זה בניסן לשבועות תמיד. כן? בימינו אנחנו רואים את זה, במיוחד יום העצמאות, יום ירושלים. אבל זה כבר קדמונים כתבו את זה. כן? רבי אברהם חמאוי, מחכמי חלב לפני 200 שנה, כותב את זה. חמאוי. נכון. חמאוי. אומר שהזמן של חודש יער זה זמן ההצלחה של האומה הישראלית. ככה הוא כותב.
למה זה פרט של גור?
כי זה הזמן שבו החום עולה. אבל עדיין לא בתקיפותו. זה המהר"ל מסביר בתחילת דרך חיים, שזמן שיש התפשטות של חיים, התחלת ההתפשטות של החיים, זה זמן ההצלחה מבחינת ישראל, מבחינת עם ישראל, כי עם ישראל יש לו גישה אופטימית אל העולם הזה, גישה של תוספת חיים תמיד. מה שאין כן, ברגע שמגיע החום בתוקפו, זה מסוכן לנו. זה הזמן של שליטת החום בעולם, של מידת הדין הקשה. ולכן יש חורבן המקדש בחודש אב. זה במהלך ההיסטוריה עד עכשיו. עכשיו זה יכול להשתנות, כן? כי הרי שמה כתוב, יבוא אריה בחודש אריה, ויבנה אריאל על ידי אריה. נכון? טוב. מה, ספירת העומר זה אבל? מה פתאום? זה שמחה? הרמב"ן כותב את זה. הרמב"ן כותב בפירושו לפרשת אמור, שהימים שבין ראש שבין ניסן, שבין פסח לשבועות, הם ימי שמחה. הם ימי שמחה מעין חול המועד ארוך. לכן, כמו בחול המועד, לא מסתפרים, גם לא מתחתנים, שאין מערים שמחה בשמחה. לכן היה ניסיון בתקופה הזאת דווקא לחדש את העצמאות המדינית. בשביל זה יש רבי עקיבא ובר כוכבא וכל הניסיון של אותה התקופה. בסדר? אבל יש נכשלנו. כלומר, כיוון שזה זמן של אפשרות של הצלחה, זה אפשרות הכישלון. אבל בימינו תיקנו את זה, אז חזר להיות שמחה. לפי זה צריך היום להתיר
חתונה
ותספורת.
אבל אמרת לך.
בסדר. בסדר, אבל שישמעו שירי. מי שאומר לי ביום העצמאות אני לא מתגלח בגלל שאני חושש לדעת המקובלים שאסור, בסדר, אז זה בתנאי אחד, א', שאתה לא מתגלח עד שבועות, דבר ראשון, כי לפי המקובלים לא מתגלחים בכלל כל החמישים יום. דבר שני, שאתה לא מתגלח גם כל השנה, כי לפי הקבלה אסור להתגלח בכלל. וכל מה שאמרו המקובלים של להחמיר 50 יום, הכוונה לתספורת, לא לגילוח. בסדר? טוב. כן, תספורת, לא להסתפר. לא להסתפר בשערות. זה מה שאסור 50 יום. אבל להתגלח על ראש, על דעתם של המקובלים זה בכלל לא עלה. הם לא נוגעים בזקן. כן?
לספר אותו.
לא, מה פתאום? אפילו שערה אחת. לא, שום דבר. זה על פי הזוהר. זה לא ההלכה. זה חומרה של המקובלים.
היה קילומטר אחד שאחד נפל לו, אז זה היה...
שם בספר, כן, כן, נכון. טוב, בואו נמשיך. מאן דאמר, כן, מאן דאמר בניסן נולדו, בניסן מתו. מאן דאמר בתשרי נולדו, בתשרי מתו. שנאמר, ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי, היום. כן, כך אמר משה ביום מותו, היום. שאין תלמוד לומר היום, ומה תלמוד לומר היום? היום מלאו ימי ושנותיי, ללמדך שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים, מיום ליום, מחודש לחודש, שנאמר, את מספר ימיך המלא. זה בדיוק, הוא האדם, אם הוא צדיק, הוא מת בתאריך שבו הוא נולד. יש אדם נולד ביוד ג' תבט, אם הוא צדיק, צריך להיפטר מן העולם בג' תבט. אם הוא נולד בתת זין באדר, צריך להיפטר מן העולם בתת זין באדר. כן, כן, ימור ימור. לכן, אם בתשרי נולדו אבות, אז בתשרי מתו אבות. אם בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות. מסכימים ש... כן, רבי יהושע מסכימים. רק שהבעיה שכל אחד שם תאריך אחר ללידה. עכשיו, למה הדבר הזה? כי התאריך שבו האדם נולד, זה מורה על תפקידו בעולם. כן? יש לך משימה. אתה הגעת לעולם הזה בשביל משימה מסוימת המתחילה בתאריך מסוים בזמן. על פי הכלל, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. זאת אומרת, עד שלא יצרו אותי, לא נוצרתי. מדוע? כי לא היה כדאי ליצור אותי, כי עוד לא הגיע הזמן בהיסטוריה שבו אני יכול למלא את התפקיד שלי, הייחודי לי. עכשיו, אם הצלחתי בתפקיד הזה, אז אומרים לי, בסדר, אתה הוכחת את עצמך כמצליח בתחום הזה. אז תתחיל עוד פעם. תתחיל עוד פעם, באותו תאריך. המשימה הזאת מלובשת טוב עליך. אז תתחיל עוד פעם, כמובן, בעולם הבא, לא בעולם הזה, בעולם של שם. אבל תתחיל מאותו תאריך. אבל אם יתברר שפה נכשלת, אז אומרים, טוב, בסדר, התאריך הזה לא הלך לך. תנסה תאריך אחר. לכן הוא לא נפטר בתאריך שבו הוא נולד. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו...